שלום לכם מאזיני השור והדוב. הפודקאסט הזה הוא פודקאסט פיננסים מעולה. אבל חשוב לנו להדגיש שהוא לא מהווה תחליף לאף ייעוץ או המלצה או כל דבר מהסוג הזה. בשביל זה, תלכו לייעוץ מסודר.
60 שניות בכלכלה, זה לא... זה גם כל כך פשוט שאתה יכול לשאול איך אנשים אצלנו מדברים על הדבר הזה... בלי לדעת.
We believe in the importance of fundamentals in our economy.
In a few minutes, I'll ring the bell so trading can begin.
השור והדוב. עם גת מגידו. מבית All In. הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, מאזינים ומאזינות יקרים שלי, וכמובן גם לכל מי שצופה. אני גת מגידו. הכנתי לכם הפעם סיכומון לחודש מרץ, וככה שיסכם לנו גם את הרבעון הראשון של שנת 2025. אין ספק, חודש אדום אדום. המגמה שאפיינה את החודש הזה הייתה שלילית ותנודתית במיוחד, בכל רחבי הגלובוס ובשוק המקומי. חודש אפריל אגב שיפתח כשעיני ואוזני המשקיעים נשואות לעבר השני בחודש. היום בו טראמפ צפוי לפרסם את המכסים ההדדיים של ארצות הברית כלפי שותפות הסחר שלה. וזאת לאחר שהצהיר כי כל מדינה שהתייחסה לארצות הברית באופן לא הגון צריכה לצפות למכסים. השווקים סערו החודש סביב מדיניות המכסים, נתונים כלכליים בארצות הברית שמעוטטים, לפחות באופן חלקי על ההאטה כלכלית או על סימנים להאטה, וגם אצלנו, בנוסף להשפעות מחול, גם חזרה מסוימת ללחימה בעזה, עליית מדרגה באימותים בין הממשלה למערכת המשפט, שללא ספק העלו שוב את פרמיית הסיכון. אז בואו נסתכל קצת מה עשו המדדים. השוק המקומי והאמריקאי בלטו לרעה במרץ. מדד ה-S&P ירד כמעט 5.75% ו-4.6% מתחילת השנה. הנאסד"ק מתחילת השנה עם ירידה של כ-8% וקצת פחות מזה במרץ. בישראל מדד תל אביב 125 חיובי מתחילת השנה עם 0.8%, אבל זה אחרי שהוא איבד במרץ כמעט 4%. אז נתחיל עם ארצות הברית, ממשל טראמפ והסייקל הכלכלי. הנרטיב של החודש האחרון הוא ללא ספק מכסים מכל הבא ליד. חודש מרץ היה רווי הכרזות של טראמפ בצוותו, למי שניסה לעקוב בטוח יצא מבולבל. הטלת מכסים על קנדה ומקסיקו ואז דחייתם, איומים על הטלת מכסים בתחום הרכב ודחייתם, ריכוך הטון, אמירה שמכסי הרכב יידחו עוד, הכרזה על מכס על מתכת ואלומיניום על קנדה של 50%, קנדה מצידה אימה עם תעריפי נגד משלה, האיחוד הטיל מכסים מטעמו, טראמפ לא נשאר חייב והשיב באיום של 200% מכס על מוצרי אלכוהול. הכרזות שונות על מכסי התגובה, המכסים ההדדיים שכאמור יפורסמו רשמית בשני באפריל, וגם לגביהם היו דיווחים לא רשמיים שיוחרגו שבבים, תרופות ורכב, מאז גם את זה טראמפ סתר. בקיצור, חודש שבו המכסים של ממשל טראמפ יצרו ללא ספק כאוס, אי ודאות וירידות במרבית מדדי המניות הגלובליים, וגם אצלנו בבורסה המקומית. אני חוזרת ואומרת, להערכתי, השפעת מדיניות המכסים היא בעלת פוטנציאל לייצר מה שנקרא אינפלציית עצה בטווח הקצר, עליית מחירים, אך ההשפעה מתמשכת, יש לה פוטנציאל להכביד על הצמיחה דרך הקטנת הביקושים של משקי הבית והמגזר העסקי. בחודש האחרון אין ספק שהחששות בנושא הזה בקרב המשקיעים גברו. שר האוצר האמריקאי, סקוט בסנט, ממשיך לפעול להשגת מטרתו להוריד את התשואה של אגרות החוב של ממשלת ארצות הברית, הארוכות ובפרט ל-10 שנים. זה קורה לצד תוכנית ההתייעלות של ה-DOGE בהובלת מאסק שממשיכה במלוא העוצמה. בסנט התבטא במהלך החודש ואמר שיש עודף עובדים בממשל שצריכים לעבור לסקטור הפרטי, ושוב חזר על החובה לקצץ בהוצאות ממשלתיות. במהלך חודש מרץ, תצועות של אגרות החוב הממשלתיות של ארצות הברית במחם ארוך עלו, אבל נכון לעכשיו נראה שדווקא בסוף החודש הם התהפכו לכיוון הנכון מבחינתו, עם ירידה מאוד חדה בסוף השבוע האחרון, שהחזירה את תצועות פחות או יותר לרמה של 4.2%, הרמה שבה הם סיימו את חודש פברואר. עם זאת, למי שעוקב אחר התלילות של העקום, השיפוע שלו, בחלקים הארוכים יותר, היא ללא ספק עלתה. למסר הזה נוספה גם אמירה של טראמפ ואנשיו, שאומרים שהכלכלה האמריקאית צריכה לעבור, איך הם קוראים לזה, תקופת הסתגלות, תקופת מעבר, והם, מצידם, לא מתרגשים מהירידות בשווקים, והירידות האלו לא ירתיעו אותם, לשיטתם מליישם את המדיניות שלהם. לדבריהם, כאב קצר טווח בשוק המניות הוא אינו מעניין. אם עושים רפורמות נכונות, כולם יהיו מרוצים בטווח הארוך. חודש, הייתה גם החלטה של הפד, שהקדשתי לה את הפרק הקודם, ומי שכמובן רוצה הרחבה מוזמן ללכת ולהאזין לו. אבל בקצרה, החלטת הריבית של מרץ הייתה ללא שינוי כצפוי. הריבית נותרה ברמה של 4.5%. חברי הפד מעריכים בממוצע שתי הפחתות ריבית של 0.25% כל אחת עד סוף השנה. זאת אומרת, לצפות בסוף השנה ריבית של 4%. הפד גם התקן את תחזית האינפלציה מעט כלפי מעלה. בסופו של דבר, הפרשנות שלי שהוא פשוט תמחר את השפעת המכסים, ומנגד, הוא הוריד את תחזית הצמיחה לשנת 2025 של התוצר האמריקאי, מ-2.1% ל-1.7%. וזה מגיע לאור הנתונים המקדימים שמעידים על התכווצות התוצר ברבעון הראשון. ככל הנראה, בעיקר לאור הקדמת רכישות שעשו הצרכנים כתגובה לציפייה להטלת המכסים. בנוסף, הפד הכריז על הפחתה משמעותית של התוכנית לצמצום המאזן, מ-25 מיליארד דולרים ל-5 מיליארד דולר בחודש בלבד. וזה כמעט שקול להכרזה על סיום התוכנית. יש בכך הבנה של הפד שהייתה צפויה בשוק, לפחות באופן חלקי, להתחיל לרכך את המדיניות המרסנת שהוא מיישם, במיוחד לאור הצמצום הפיסקלי שמוביל הממשל החדש. מעבר לכך, המסר אולי המשמעותי ביותר של פאוול, שאמר שאי הוודאות לגבי התחזית הכלכלית עלתה, ולכן, מה הפדרל רזרב עושה? ממתין. באופן כללי, הדינמיקה שבסופו של דבר הפיינה את חודש מרץ, וככה זו הייתה הסיומת של הרבעון הראשון, הייתה ירידה במדדי המניות המובילים בארצות הברית, שכשהמדדים יורדים, זה מתלווה עם ירידת תשואות של אגרות החוב, שזה אומר רווחי הון באגרות החוב. ואילו בימים שהיה נראה שמדדי המניות בארצות הברית, באיזושהי נקודה של מחירת יתר, והם דווקא תקנו למעלה, אז ראינו את התשואות של אגרות החוב הארוכות עולות, זאת אומרת, הפסדי הון באגרות החוב. זו תופעה של מתאם שלילי בנכסי חוב לנכסי מניות, אשר הופכת את רכיב האג"ח לחלק ההגנתי בתיק ההשקעות בימים גשומים של מימוש בשוק המניות. זה קורה כמובן על רקע נתונים כלכליים פחות טובים בארצות הברית, או לכל הפחות מעורבים לכיוון הלא טובים. האינדיקטורים הבולטים, אז היה לנו את מדד הסנטימנט העסקי בארצות הברית של מרקיט, שנמצא ברמות נמוכות יחסית ביחס לשנים האחרונות, כמובן על רקע מדיניות המכסים וההתייעלות הממשלתית. אם זה מדד הסנטימנט הצרכני, ששוב ושוב מראה לנו ירידה חדה בסנטימנט. הצרכנים עוד לא ממש מצביעים ברגליים, אבל כן מודאגים, מוטרדים. איפה הם מצביעים ברגליים? ראינו גם ירידה בנתוני מחירות קמעונאיות, שם הנתון היה מעורב, אבל מה שכן אפשר ללמוד ממנו זה שהם פחות הולכים למסעדות, יותר הולכים לסופר, מה שנקרא מהדקים את החגורה ורואים גם גידול מסוים בהכנסה הפנויה. עוד נקודה שאני חוזרת עליה, שיעור פיגורים בהלוואות, גם הלוואות רכב, גם אשראי צרכנים, שיעור הפיגורים מצוי ברמות גבוהות מאוד. אז מה לגבי אינפלציה ושוק התעסוקה, אתם שואלים? אז מדד המחירים לצרכן במרץ, שהוא של פברואר כמובן, ה-CPI הפתיע למטה, בעוד הנתונים של ה-PCE, אותו מדד שמסתכל יותר על רכיבי הצריכה הפרטית והשירותים, הפתיע מעט כלפי מעלה. נתוני מדד המחירים ליצרן, ה-PPI, נותר ללא שינוי. שוק התעסוקה מתחיל לאותת על התקררות, עם פחות משרות חדשות ועדכון מטה של הנתון של ינואר. שיעור ההבטלה זחל קלות ל-4.1%. השווקים בארצות הברית נכון לעכשיו מתמחרים הפחתות ריבית של בין 2-3 עד סוף השנה. אני נוטה להעריך שהסביבה הכלכלית שתהיה יותר נתראה לנו יותר נתונים של ההאטה כלכלית תתמוך באפילו יותר הפחתות ריבית מהדבר הזה, אבל ימים יגידו. מילה על ענקיות הטק. אם שואלים את עצמכם מה מטריד את המשקיעים? אז במובן מסוים, באז פריצת הדיפ סיק לתודעה של המשקיעים, אותו סטארט-אפ סיני, שבע ענקיות הטק התממשו בשיעורים חדים. הן כבר לא נראות כל כך מופלאות. אז מעבר לדברים שאני אומרת, על עתיד ההשקעות העוניות שהן עתידות לעשות, על איפה אנחנו נמצאים בסייקל, צריך לזכור, בסופו של דבר מדובר בחברות צמיחה, והעתה כלכלית מהווה רוח נגדית עבורן. מה גם שרמת הריכוזיות של ההשקעה של כספי משקיעים בהן הגיעה לשיאים חדשים, וכעת תחת אי הוודאות של מדיניות ממשל טראמפ והמצב הכלכלי, זה רק הגיוני שההון שהיה מאוד מרוכז בהשקעה בחברות הללו, מחפש עכשיו פיזור גלובלי, בין אם זה לטכנולוגיה הסינית או לגוש היורו המרחיב. בוא נדבר כמה מילים על שאר העולם. אירופה, הרחבה פיסקלית בגרמניה ותוכנית הגדלת הוצאות הביטחון של גוש היורו המשיכו לתמוך בזינוק שקורה במדדי המניות האירופאים ובפרט בדאקס. בשבוע הראשון של מרץ, הגרמנים הכריזו על שינוי חוקתי והודיעו שהם רוצים להסיר את מגבלת תקרת החוב בכל הנוגע להוצאה על דיפנס. זה כמובן בתגובה לפגישה של טראמפ וזלנסקי בסוף פברואר. בה טראמפ הכריז שארצות הברית הולכת להפסיק לסייע לאוקראינה במלחמה עם רוסיה. גרמניה המשיכה והודיעה גם על תוכנית תשתיות בהיקף אדיר של 500 מיליארדי יורו. בתגובה לכך, מדד הדקס הגרמני עלה, אבל שימו לב, התוכניות הללו אומרות יותר חוב, ולכן אגרות החוב הממשלתיות הארוכות של גרמניה, התשואה עליהם, הריבית שהמשקיעים דורשים, דווקא זינקה. כאמור, כי מדובר בהגדלת חוב למימון התוכניות. בנוסף, גוש היורו פרסם תוכנית להגדלת הוצאות הביטחון בכ-800 מיליארד יורו. זה יותר מפי שתיים מההוצאות של הגוש של ביטחון בכל שנת 2024. כעת, לאחר ביצועי יתר משמעותיים מתחילת השנה, ומבלי לנסות לתזמן, המשקיעים מחכים לשמוע עוד על מדיניות המכסים ההדדיים של טראמפ, ובפרט על שוק הרכב, כדי להבין מה פוטנציאל הפגיעה גם בתעשייה האירופית, ובאופן כללי בכלכלה האירופית. הכלכלה והבורסה המקומית בישראל, אם מסתכלים מבט לאחור, חודש מרץ, צריך לחלק אותו לשניים. המחצית קצת הראשונות הופיינו בהמשך שיפור בפעילות הכלכלית. גם בסקר העסקים שפורסם בתחילת מרץ, שהצביע על המשך התרחבות מתונה של הפעילות הכלכלית, וגם בסנטימנט הצרכני. אבל החלק השני של החודש די מחק את הלוח. החל מסוף השבוע של ה-21 במרץ, כשהעימות בין הממשלה למערכת המשפט על רקע הכרזה על פיתורי ראש השב"כ והדחת היועמ"שית, הזניקו את פרמיית הסיכון והחזירו את אי-הוודאות לשוק המקומי, וכל זה קורה במקביל לחזרה ללחימה בעזה. לצד זאת, צריך להגיד, תקציב המדינה אושר בכנסת, ועל אף הביקורת על תמהיל התקציב, צריך לזכור שבסופו של דבר, מנקודת מבט של מקרו-כלכלה, אישור התקציב ובשורה חיובית, לצד אישור יעד גירעון, הם בעלי פוטנציאל לתמוך בשוק החוב המקומי. נקודה חשובה נוספת, האוצר הפחית משמעותית את תוכנית ההנפקות הממשלתית שלו, כלומר, מוריד את צרכי הגיוס. חברת הדירוג מודיס פרסמה עדכון תחזיות לכלכלה הישראלית, מצד אחד כמובן שחזרה על המסר השלילי בנוגע לפוטנציאל הפגיעה במוסדות השלטון וההשפעה, על הפעילות הכלכלית בישראל, מצד שני מאשרת תחזית צמיחה של 3.8%, שזה לא כל כך רחוק מהתחזית של בנק ישראל, עם תחזית אינפלציה שמתכנסת לתוך טווח היעד של בנק ישראל, גם פיץ' שתירה את הדירוג כפי שהוא. היו לנו גם פרסומים על גיוסים משמעותיים בהייטק, לאחר הדיווח על רכישת גוגל, את חברת וויז, ב-32 מיליארד דולר, ואחריה גם עסקה לרכישת חברת האינשורטק נקסט, מגיעים גם נתונים על גיוס של מעל 2 מיליארד דולר ברבעון הראשון של השנה, מגיוסים פומביים. המספר הזה חסר את הסיבובים שעוד לא פרסמו, ותודה ל-IVC ולאומיטק, והפרסום הזה הוא מתוך אתר כלכליסט. בנק ישראל גם הוא פרסם נתונים על גידול בתיק הנכסים הפיננסיים, ואפשר לראות שמשקי הבית ממשיכים לחסוך. אפשר ללמוד את זה מהזינוק בסך הנכסים הפיננסיים של הציבור. שוק העבודה בישראל ממשיך להיות בתעסוקה מלאה, והאינפלציה מצידה ממשיכה להתמתן. מדד פברואר שפורסם במרץ היה ללא שינוי, לעומת החודש המקביל בשנת 2024, בו המדד עלה ב-0.4%. המדד האחרון הצביע על חולשה רוחבית במרבית רכיבי המדד. האינפלציה ל-12 חודשים לאחור עומדת כעת על 3.4%, ואילו ציפיות האינפלציה הנגזרות משוק ההון עומדות על כ-2.4%. הבורסה המקומית התאפיינה במימוש בשוק המניות המקומי, גם בגלל הסיבות המקומיות שלנו וגם בהשפעת המגמה השלילית בחול. זה לווה בעליית תשואות בגלל הסיבות המקומיות שלנו וחולשה של השקל. זאת אומרת, מצד אחד ראינו את מדדי המניות יורדים, אבל הפעם מדדי האג"ח הממשלתי והקונצרני לא היו הגנה, אלא הם ירדו גם כן, בגלל אותה עלייה תשואות, אותה עלייה בפרמיית הסיכון שהמשקיעים דורשים. הירידות ברכיב האג"ח מוסברות בעיקר בגלל פרמיית הסיכון הזו, על רקע חזרה ללחימה, ובעיקר על רקע המתיחות הפוליטית בין הממשלה למערכת המשפט. עליית התשואות בעקום הממשלתי הפחיתה גם את הציפיות להורדת הריבית, כפי שהמשקיעים תופסים אותה. וכרגע הם השווקים את המחירים בין הורדה לשתי הורדות של הריבית ברבע אחוז בלבד עד סוף השנה. זה דומה להערכה של בנק ישראל מינואר בתחילת השנה. והאמת היא שהעובדה שהפד בוחר גם הוא להמתין, תומכת לגמרי בהמתנה של בנק ישראל. ימים יגידו. עונת הדוחות הכספיים לסיכום 2024 הסתיימה גם כן. בצד החיובי ראינו את הבנקים ואת חברות הביטוח שמאוד בלטו לטובה, עם תוצאות חזקות ותחזיות חיוביות קדימה. חברות התעשייה הביטחונית שהרשימו מאוד על רקע הסייקל של ההתחמשות האירופי. מנגד בענף הנדלן ראינו תוצאות מעורבות, חלק מהחברות היו תוצאות טובות יותר, חלק יחזבו. הקימונאיות הציגו תוצאות חזקות על רקע הביקוש המקומי הגבוה בשנה שעברה, ובהיעדר טיסות לחול. סייקל שלא בטוח שיימשך באותה עוצמה על רקע חזרתן של הטיסות. אז אם לסכם, חודש מרץ היה חודש של מימושים, סוגר לנו את הרבעון הראשון בטעם קצת מריר, גם בשוק המניות המקומי, גם בשווקים הגלובליים, ושוב, עיני המשקיעים נשואות להכרזה של טראמפ על מדיניות המכסים ההדדיים ועל ההשפעתם על הכלכלה הגלובלית, ובכלל על הצעדים שהוא הולך להמשיך וליישם בכלכלה האמריקאית והשפעתם על הכלכלה הגלובלית. נראה שאי הוודאות תלווה אותנו בטווח הנראה לעין. אני אמשיך לשמור אתכם מעודכנים. אני הייתי גת מגידו. אנחנו נשתמע בשבוע הבא.